הקבלה אמרו שלכל חודש וחודש מקביל צירוף אחר של שם הוויה. נכון? למשל, של חודש ניסן, זה י' כ' ו' כ' כסדרו. והפסוק שרומז לזה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. נכון? י' כ' ו' כ'. וכך כל חודש וחודש יש לו סדר אחר של אותיות. למשל, חודש אייר, י' ה' ו'. לא ו' ה', אלא ה' ו'. כן, כלומר, התחלפות של שתי אותיות האחרונות. ומהו הפסוק שהתיקוני זוהר אומר שרומז לחודש אייר? נו. יתהלל, המתהלל, השכל וידוע. כן? יתהלל, המתהלל, השכל וידוע. זה ירש הדיבות, יודקי היבב, נכון? מה זה אומר? שמי שמשכיל ויודע, אומר פעמיים הלל בחודש אייר. נכון? יתהלל, המתהלל, השכל וידוע.
חג העצמאות
בראש
חודש.
יום ירושלים, שמעת על זה פעם?
כן, אבל זה שלוש.
מה? ראש חודש זה לא הלל.
חודש, חודש,
לא, 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 לא. לא, לא, כבודו אומר דבר לא נכון, מחילה מכבודו. אין הלל בראש חודש. החצי הלל זה לא הלל. כך אומרת הגמרא, כן? שאומרים חצי הלל בגלל שזה רק מנהג, שזה לא עיקר הדין. אבל הלל שלם, אומרים, רק פעמיים, כלומר, בעצם שלוש פעמים, פעמיים ביום העצמאות, פעם אחת ביום ירושלים, יוצא שלוש פעמים. יתהלל, המתהלל, השכל וידוע. אז אם כך, ועל זה נאמר, מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. מי שחכם, אז הוא מבין, הוא מתבונן בחסדי השם, הוא יודע שצריך להלל עליהם. אבל כל זה היה מחוץ לנושא של השיעור. אני מזכיר שהשיעור שלנו בימי שני הוא על מבוא לתורה שבעל פה. נכון? מבוא לתורה שבעל פה. והגענו בשיעורים הקודמים לתקופת התפר. התפר בין תקופת הראשונים לתקופת האחרונים. בסדר? בעצם אנחנו נמצאים מיד אחרי גירוש ספרד, כשרוב גדולי ישראל מתאספים, לא כולם, אבל חלק גדול מאוד מגדולי ישראל מתאספים בגליל, בצפת, ושם נכתבו חיבורים חשובים. תודה רבה. כיוון שאנחנו עסוקים בשלב הזה בהלכה, נזכיר את החיבור המרכזי שנכתב באותם הימים, הלא הוא השולחן ערוך. אפשר קצת לפתוח את החלון בבקשה. יש פה חלון שני. כן, זה יעזור. אפשר, איך שאתה רוצה. כן. מה? לא, זה בסדר, אני מסתדר. אני לא רוצה שום דבר. לא רוצה, לא תה, לא קפה. מה שמביאים זה מה שאני לוקח, אבל זה רק בשביל לכבד את אלה שהביאו, זה לא שאני רוצה משהו. עכשיו, אז איפה היינו? כן, אז אנחנו אם כן מדברים על השולחן ערוך. קצת מילות רקע לספר שולחן ערוך, שבכל זאת ספר חשוב בתולדות הפסיקה בישראל. אז להזכיר לנו, נכתבו במהלך השנים הרבה ספרים שהם כמין סיכום של כל התורה כולה. הספרים האלה מופיעים לפי ארבעה סוגי סדר שונים. יש ספרים שנכתבו לפי הסדר של החומש. נכון? למשל, הספרה, הספרי והמחילתא. כלומר, המחילתא, הספרה והספרי נכתבו לפי סדר החומש. מחילתא לפי ספר שמות, מחילתא דרשב"י גם כן לפי ספר שמות, ספרה לפי ספר ויקרא, ספרי, לפי הסדר של במדבר ודברים, ספרי זוטה, לפי הסדר של במדבר, מדרש תנאים, לפי הסדר של דברים, וגם ספרים יותר מאוחרים, למשל, ספר השאילתות דרב החי גאון, הוא נכתב לפי סדר פרשיות התורה. האם השאילתות זה בעל השאילתות? זה צריך לחפש את זה בשיעור שבו למדנו על בעל השאילתות. כן, עכשיו... מה השם שלו? זה צריך לחפש בשיעור שבו למדנו על בעל השאילתות. כי פשוט אני לא רוצה לבזל את הזמן של אלה שכן יודעים והם רוצים שאני אמשיך בשיעור. גם אפילו בתקופה הרבה יותר מאוחרת, קרוב יותר אלינו, ספר הבן איש חי של רבי יוסף חיים מבבל, גם הוא נכתב סדר של הלכות לפי סדר פרשיות התורה. נכון? כן, כן, רואים סדר כזה. למה? ספר בן איש חי, אתה קורא, שנה ראשונה פרשת וישלח, שנה שנייה פרשת וישלח.
שם יש הלכות על בסיס
יותר טוב? ההלכות הן... לא, 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 רגע, רגע. זה באמת יחסי, זאת אומרת, לא תמיד ההלכות קשורות לפרשה, אבל הרבה פעמים כן. כלומר, יש איזו השתדלות בספר הבן איש חי להתאים את סדרי ההלכות לפי פחות או יותר הפרשה של השבוע, לא תמיד. גם בספר השאילתות, דרב החי גאון, זה לא ממש אותו הדבר, אבל ככה זה מסודר. כלומר, יש לנו ספרים של הלכה, מה? טוב, אני מדבר על ספרי הלכה. זה ספרי מדרשים, זה ברור שזה לפי סדר הפרשיות. כן, אבל זה דבר משני שמה שהוא מביא את ההלכות. אני מדבר על ספרי הלכות נטו, ספרים שהם ספרי הלכה, הם נכתבו חלקם לפי סדר פרשיות התורה. וזה אנחנו רואים לאורך כל התקופות שמדי פעם הדבר הזה נעשה. יש בספר השלה גם, כן, יש לו חלק בפירוש של התורה, נקרא דרך חיים תוכחות מוסר, ששם הוא מביא באמת את ההלכות כפי שהן עולות מכל פרשה ופרשה, וגם כמו שציינת בצדק, בעל ילקוט מהמלועז, שהוא רבי... מה? רבי יעקב קולי, לא כמה, יש רק אחד. רבי יעקב קולי, הוא הבעל הילקוט מהמלועז. על התורה. טוב, עכשיו, רבי יעקב קולי, אגב, איפה הוא היה רב? בסרייבו. יוגוסלביה. הוא מהבלקן בקיצור. יהודי הבלקן, דוברי הלדינו. ובכן, בואו נמשיך. יש ספרים שנכתבו לפי סדר המשנה. כן? שהלכו, במקום סדר התנך, הלכו לפי הסדר של המשנה. למשל, התוספתא. התוספתא מסדרת את הלכותיה לפי המשנה. עוד שני ספרים חשובים הולכים לפי סדר המשנה, התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי. גם הם הולכים לפי סדר המשנה. נכון? טוב. זה הסדר השני. הסדר השלישי הוא אלה שהלכו בעקבות הסדר של הרמב״ם. הרמב״ם סידר מחדש את כל ההלכות לפי סדר מסוים, ונכתבו ספרים רבים גם כן לפי הסדר של הרמב״ם, במיוחד כשמדובר בהלכות שלא נוהגות בזמן הזה, או שהם לא נהגו בחוץ לארץ או משהו כזה. כן? למשל, הלכות שמיטה. כן? כשמישהו היום כותב ספר בהלכות שמיטה, הוא בדרך כלל מצמיד את זה לסדר של הרמב״ם ולא לסדר של השולחן ערוך. נכון? למשל, ספר שבת הארץ של הרב קוק, הוא מסודר לפי סדר הרמב״ם. כן? וכדומה. סדר רביעי הוא הספרים שהלכו בעקבותיו של בעל התורים, רבי יעקב בן הראש. רבנו יעקב ברבי אשר, או בן הראש, או בעל התורים, כתב את ספר התורים, והוא סדר את ההלכות בספי חלוקה חדשה לארבעה נושאים, שהם אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, וחושן משפט. עד כאן ברור? לא, זה הסדר. למשל, איזה ספרים הולכים לפי הסדר של התור? השולחן ערוך. השולחן ערוך ממש הולך באופן עקבי לפי הסדר של הטור. עד כאן ברור?
למעשה, אין כל כך הרבה שיטות, אז מה זה שמשנה כבר?
לא, זה שיטות סדר. למשל, כשאתה מחפש... לא, כשאתה מחפש ספר הלכה, אז אתה שואל את עצמך לפי איזה סדר הוא הולך. לפעמים הוא הולך לפי סדר התורה, לפעמים לפי סדר המשנה, לפעמים לפי סדר הרמב״ם, ולפעמים לפי סדר הטור. בסדר? זה בדרך כלל ארבעת הסדרים העיקריים שאנחנו מוצאים. יש קצת חריגות, למשל ספר קיצור שולחן ערוך של רבי שלמה גנצפריד, יש לו סדר עצמאי. יש עוד כמה ספרים כאלה עם סדרים עצמאיים. מה? יש מבנה, אבל המבנה הוא לא זהה לחלוטין לסדר של השולחן ערוך. יש לו, אפשר לומר, את הכיוונים שלו. בסדר? או למשל ספר חיי אדם, גם כן. יש לו גם כן את הכיוונים שלו, למרות שזה פחות או יותר דומה לשולחן ערוך. עכשיו, נזכיר, ספרות ההלכה, אני חוזר על דברים שקצת למדנו, אני רק רוצה שהדברים יהיו ברורים, ספרות ההלכה במשך השנים הלכה והסתבכה. מסיבה פשוטה, רבו הדעות. הרבה מאוד דעות. והיה צריך לעשות עבודה כפולה. א', איסוף כל הדעות, לדעת על כל נושא ונושא מה הן הדעות השונות של חכמי ישראל, העבודה השנייה הייתה לפסוק, להכריע בין הדעות. בסדר? כלומר, יש לך הרבה דעות בנושא מסוים, מה ההלכה? אז יש פה שתי בעיות. שעמדו בפני חכמי ישראל, הראשון שעשה, כן. לא, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, רק רגע. הראשון שעשה את העבודה, אחר כך עוד נתייחס, בסדר? הראשון שעשה עבודה שיטתית של איסוף של הדעות, היה, טוב, אפשר להגיד שהתחילו לפניו הראש והמרדכי, אבל מי שעשה את זה בצורה ממש שיטתית, אנציקלופדית כמעט, זה בעל הטורים. הטור. כן. הטור בעצם הוא מין אנציקלופדיה של הדעות בהלכה, בהלכות הנוהגות בזמן הזה, כלומר, בזמן הגלות. בסדר? אמנם הוא לא נחשב מעמודי ההוראה הגדולים, אבל הוא בכל זאת נחשב אחד מחשובי הפוסקים. כלומר, הוא מהפוסקים הראשונים, למרות שהוא לא, למשל, בקנה מידה של הרמב״ם, הוא אפילו של אביב הראש. בסדר? עכשיו רציתי להגיד משהו. על מרא דאתרא, שאני כמה פעמים דיברתי על מרא דאתרא. הסמכות של המרא דאתרא. כן, נכון.
אם זה ככה בעצם, למה כל אחד צריך לשבת ולחבר ספר על החוק כזה שלכאורה לתפוס לגבי כולם? אתה הרב המקומי,
אתה מחליט מה שאתה רוצה. יפה. אתה שואל שאלה יפה? זאת אומרת, מה אכפת לנו כל כך הרבה דעות? העיקר מה שהרב של המקום יגיד.
תשובה. הוא לא צריך לכתוב בשביל אחרים, הוא צריך בשביל אנשי המקום.
כן, הספרים נכתבו בשביל מי? בשביל הרבנים. כלומר, הרב המקומי, כמו שאתה קורא לו, המרא דאתרא, הוא רוצה לדעת איך לפסוק. אז הוא מסתכל. הוא צריך לדעת מה לפסוק לבני קהילתו. אנשי הקהילה שואלים אותו.
אני מדבר על מה שהיה אז.
בכל הדורות. הרבנים, הם למדו תורה, לא? מאיפה הם למדו תורה? מרבותיהם. עכשיו, ברור שהרב, אם הוא יודע שיש מישהו שחולק על מה שהוא קיבל מהבשורת, הוא צריך לבדוק. אולי השני צודק. אם הוא יודע שבנושא מסוים יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש, ויש טיעונים לרמב״ם, יש טיעונים לראש. אז הוא חייב ללמוד את הטיעונים. הוא צריך לדעת מה הוא חושב. האם הוא חושב כמו הרמב״ם או כמו הראש?
מה זאת אומרת? יש לו מסורת.
חושב זה דבר אחד, כותב זה דבר שני.
שמה הוא רב? אני לא מבין.
מה?
עכשיו הרב בא מישהו ושאול אותו שאלה. הרב נותן דרשה בפרוצות, לסכם את זה בבית? לא. הוא יודע, הוא בנה לעצמו. זה מה שלמד מפלוני, מאלמוני וכדומה. הוא עכשיו אומר את משנתו שלו, נגמר הסיפור, לא צריך לכתוב אותה. ואחר כך הולכים, מסמכים על מה שהוא אמר, והשני אמר...
לא, אבל למה הוא כותב את זה? הוא כותב את זה כדי לעזור לרבנים האחרים. למשל, יש רבנים אחרים, בדורות הבאים, הם ישאלו את עצמם מה הדעות שנאמרו. אז הוא כותב להם, הנה זה הדעה הזאת, דעה הזאת, עכשיו תכריע בעצמך. מה, לא הבנתי את הבעיה בכלל. כן. עכשיו, יש לפעמים... שיש רבנים בקנה מידה מאוד גדול, שרצו שהספרים שלהם יהיו ספרים לכלל ישראל. מה זאת אומרת לכלל ישראל? שכל הרבנים הסכימו.
יש רוק אביתם,
ניסו. כן? גדול המנסים בתחום הזה, הרמב״ם. כן? הרמב״ם רצה לכתוב ספר שיסכם את כל התורה שבעל פה, ויהיה מקובל על כל רבני ישראל, ומכאן והלך תהיה הלכה אחידה. זה מה שהוא רצה. הלך לו, לא בדיוק, הלך לו די טוב. זאת אומרת, הייתי אומר היום, 90% מההלכות שאנחנו פוסקים זה לפי הרמב״ם. מה שאנחנו לא פוסקים כרמב״ם זה 10%. לא רע. כן? זה הצלחה יותר גדולה מזו של השולחן ערוך. כי השולחן ערוך ניסה באמת לכתוב ספר לכל ישראל. הנה אשכנזים לא קיבלו אותו, ספרדים חולקים עליו מהימין ועצמאל, אני רוצה לראות הלכה אחת שהיא כמו מרן לכולם. מבין? כלומר זה... אפילו הרב עובדיה יוסף, שהוא תמיד אומר, אני פוסק כמו מרן, אתה תראה באיזה 200 מקומות, הוא פוסק לא כמרן. זאת אומרת שהרמב״ם מצליח יותר, ככה נראה. כן, מה אתה אומר?
פעם הרב אמר לנו שהספרים הראשונים של ההלכה נכתבו בשביל אנשים שיוצאים בדרך.
אתה אומר משהו אחר, שבאחד השיעורים אני אמרתי שספרי ההלכה הראשונים שנכתבו, נכתבו אנשים שנמצאים בדרך. לא נכון, לא אמרתי זאת מעולם, אני מכחיש כל קשר לאמירה הזאת. מה שאני אמרתי הוא משהו אחר. שספרי הקיצורים נכתבו עבור אנשים שיוצאים לדרך. כגון ספר חיי אדם.
חיי
הוא
אדם.
כותב, כן, הוא כותב את זה בעצמו. יש אנשים שלא נמצאים ליד הרב, הם הולכים ליריד. והיה תקופה שהיו נוסעים הרבה לירידים. לפעמים אדם היה ביריד, חודש, חודשיים, שלושה חודשים. ולא היה לו אפשרות לשאול את רבו. אז בשביל זה הוא כתב את הספר הזה. בסדר, משהו אחר. כן.
בשביל מה הבאים? אפשר להסתכל בספרים וזהו. להסתכל
זאת אומרת, בשביל מה הרבנים? מספיק להסתכל בספרים. יש לי שאלה, מי כתב את הספרים? מי כתב את הספרים?
הרבנים,
זאת אומרת. רגע, רגע, יותר מזה. אני אשאל אותך, אם אתה תשאל רב שכתב ספר, והוא אומר משהו אחר ממה שכתוב בספר שלו, לפי מה תלך? לפי הספר או לפי מה שהוא אומר? לפי מה שהוא אומר, לא? זאת אומרת שהספר הוא פחות חשוב מהאמירה. כן? זה תורה חיה. תורה זה שדברים כתובים בספרים, זה רק לתזכורת, כדי לא לטעות יותר מדי. אבל זה לא העיקר. התורה זה דבר חי. למה הוא כתב את הספר? זאת שאלה גדולה. תשובה, הוא כתב את הספר בתור, אפשר לומר, תוכנת דוס. כזה, כדי לזכור פחות או יותר. זה אינדקס כזה. זה פותח את הנושא. זאת אומרת, הרב כותב את הספר בתור תמצית של הסוגיה, לפעמים עם כל המהלך של הסוגיה, לפעמים רק עם המסקנה, לא כדי לשכוח את הכל, לא כדי שהתורה תהיה מתח חס וחלילה, אלא כדי לסמן לעצמו את איפה לעיין, אפשר לומר. אבל לגופו של עניין, כשתבוא השאלה, הוא יפסוק לפי המקום והזמן ולפי הבנתו באותה שעה בסוגיה. אתה אומר, אם יש לאדם מספיק ספרים, האם זה יספיק כדי לפסוק הלכה? התשובה היא ודאי שלא. זה גמרא מפורשת. מי שיש בו ידו מקרא, משנה ותוספתות והלכות והגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. בסדר? בבקשה.
החפץ חיים, לפחות בספרים של הלשון הרע, הוא התקבל אצל כולם. אפשר להגיד שיש
אנשים... אני אגיד לך משהו, החפץ חיים, מה שאתה מביא, החפץ חיים הוא בעצמו, כשהיו שואלים אותו שאלות בהלכה, לפעמים היה פוסק הפוך ממה שהוא כתב בעצמו.
בסדר.
לא, זאת אומרת שצריך להבין, הספרים של כל רב גדול בישראל הם תמיד ספרים בערבון מוגבל. אף פעם הרב איננו מוגבל למה שהוא כתב. אני זוכר פעם מישהו בא לרב אברום שפירה, כן, עם קושיה על משהו שרב אברום כתב. אז עוד בקושי אמר שלום, הוא כבר התחיל לפעור את פיו, איך אתה כתבת? רב אברום אמר, תגיד, מה כתבתי? קודם כל, על מה אתה מקשה? בוא נלמד ביחד את מה שכתבתי, ונראה אם יש תשובה או לא. כן? זאת אומרת, רב אברום לא היה משועבד למילים שהוא כתב. אז מה אם כתבתי?
בסדר. יש היום מישהו שיחלוק על החפץ חיים?
מה?
יש היום מישהו שיחלוק על החפץ חיים? בוודאי. חוץ מהמשנה
ברורה. בוודאי.
חוץ מהמשנה ברורה.
בוודאי. האם יש מי שיחלוק על חפץ חיים בהלכות לשון הרע? בוודאי. אני יכול להראות לך מגדולי ישראל שיקשו קושיות על החפץ חיים וחלקו בנקודה זאת או אחרת.
בגדול,
הלכות לשון הרע, סליחה, בגדול, הלכות לשון הרע הם לא המצאה של החפץ חיים. הלכות לשון הרע, זה כתוב כבר בתורה, ובמשנה, ובתלמוד, וכו' וכו'. החפץ חיים מסכן. אז הסיכוי שבגדול יחלקו עליו הוא קטן, לא בגלל שהוא החפץ חיים, אלא בגלל שהוא אומר את מה שתמיד כל גדולי ישראל אמרו. אלא מה? בנקודה ספציפית, זאת או אחרת, אפשר לחלוק עליו. מה יש? מה קרה? כן. כבוד הרב, לא הבנתי, הרי השולחן ערוך מחייב את כלל ישראל. האם ניתן לחלוק על השולחן ערוך? טוב, אני רואה שעוד לא למדנו על השולחן ערוך, אני רציתי את הקדמות כדי ללמוד על השולחן ערוך, ועוד לא הספקנו, כן? כי אתם כל הזמן באים עם שאלות משניות. אז אנחנו כאן קוטעים וחותכים את השאלות בנושא הזה, ואני עכשיו רוצה להתקדם כדי שנגיע סוף סוף ללימוד על השולחן ערוך היום. חוץ מזה, לגבי שאלתך, כן, אפשר לחלוק על השולחן ערוך, יש תנאים לזה, כן. ודאי שאתה צריך להתייחס למה שהוא כותב. אבל אתה צריך להתייחס עוד יותר למה שהאדם אומר. תלך לאיזה רב שכתב ספר הלכה. תשאל אותו את ההלכה ואתה תשמע שהוא יגיד אחרת ממה שהוא כתב. מה אתה עושה עכשיו? מה שהוא כתב או מה שהוא אומר?
יש הלכה לרבים והלכה לעצמו.
הוא מורה הלכה. הוא כתב בשולחן ערוך, חייב כל אדם לעשות כך וכך. אתה בא ושואל אותו, כבוד הרב, אני צריך לעשות? הוא אומר לו, איך הפוך ממה שהוא כתוב, מה שהוא כתב. איך אתה עושה עכשיו?
כשאדם
כותב,
מקדיש יותר מחשבה מאשר
כשאדם. לא, ההפך, ההפך. כשאדם, לא, לא קשור למחמיר או מקל. לא, 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 לאו דווקא. כשאדם כותב, הוא כותב משהו כללי, שלא מתייחס למקום ולזמן. מה שאין כן, ולאדם הספציפי. כשהאדם בא ושואל את רבו, אז הוא שואל אותו הלכה למעשה, והתנאים הלכה למעשה משתנים. אור. האם הרב יכול לחדד יותר את ההבדל בין פוסק הלכה לבין פותר הלכה? הרמב"ם מכריע שההלכה כרווחה, לעומת רבי יוסף קארו שמחפש פתרון הלכתי, בין הינדוס של החיים, דוגמה, היפוך האתרוג, נתינת לולב. טוב, זה קודם כל המושג של פותר הלכה, זה באמת נושא, זה ביטוי חדש שלא הכרתי. באמת? שמעת על המושג פותר הלכה? אני לא יודע, זה... מה זה הינדוסים? גם הרמב״ם, בסקל בשוט הרמב״ם, בתשובות שלו הלכה למעשה, כשהוא נשאל על ידי אנשים מה לעשות, אז הוא מצא פתרונות לשאלות. אני יכול להביא לך כמה דוגמאות מהרמב״ם, ואפילו בסוגיות חמורות ביותר, שהרמב״ם סותר בתשובות שלו הלכה למעשה, דברים שהוא כתב במשנה תורה. למשל, במקרה המפורסם של... של אדם שבא על שפחתו, האם מותר לגיירה או לא. נכון? לפי המשנה, לפי המשנה תורה אסור. לפי אותה תשובה של הרמב״ם כן. והוא מסביר גם מדוע הוא עושה את זה שם. טוב, אז עכשיו, אם תרשו לי, אנחנו נתקדם בצעדי ענק, לאי ואלן. מה? אז אנחנו עכשיו, כן, כפי שאתה מבקש, אנחנו בהחלט נתקדם עכשיו לעבר הנושא של השולחן ערוך. אם כך, הייתה בזמן, כלומר, בסוף ימי הראשונים, הייתה איזו דרישה לאיסוף החומר, כמו שאומרים, אפשר להשתמש בביטוי כזה קצת נמוך, איסוף החומר של הדעות ההלכתיות, אז רבנו יעקב בעל התורים, אסף, לפי סדר מסוים של ההלכות, לפי ארבעה תורים, את כמעט כל הדעות ההלכתיות שנאמרו עד ימיו בכל נושא ונושא. אבל הדבר הזה, עם כל הכבוד, לא הספיק. לא הספיק. היה צורך על כל סעיף וסעיף של ספר התורים לכתוב את המהלך ההלכתי, כלומר המהלך הלימודי, כיצד הדבר הזה יצא מהסוגיה של התלמוד. גם היה צריך להוסיף דעות נוספות שלא הובאו. וגם היה צריך לצטט בכל, נגיד, בהרחבה, את כל המקור שהטור אומר. למשל, הטור לפעמים כותב, רבנו תם פסק שאסור. כן, זה נחמד, להגיד, רבנו תם פסק שאסור, אבל למה הוא פסק שאסור? אז מה שהיה צריך לעשות, זה לכתוב את דברי רבנו תם. ואז זה בעצם מכפיל את החומר פי 10. נכון? אז יש מישהו שלקח על עצמו לעשות את זה, הלא הוא רבי יוסף קארו. החליט לכתוב פירוש על הטור. הפירוש הזה שמו בית יוסף. למה בית יוסף? כי לרבי יוסף קארו קראו יוסף, ובית יוסף זה המחסנים ששם הביאו את כל התבואה, נכון? אז כל הארץ באו בית יוסף. אז בית יוסף, אז שם, בית על יוסף, אז שם הוא מביא את כל מה שאפשר, כל מה שיש, ובסוף ימיו הוא גם הוסיף עוד הגאות על מה שהוא כתב, קרא לזה בדק הבית. כן? בדק, הגאות בדק הבית של רבי יוסף קארו. כן. מה עזר הטור? כן. הטור התכוון לעזור לרבנים. הוא ידע שהרבנים הסתכלו בספרים.
הוא לא התכוון שזה ספר הלכה?
הוא התכוון לפעמים גם שזה... לפעמים הוא מביא את דעת עצמו. ולפעמים הוא כותב, ואדוני אבי הראש כתב כך. ומן הסתם ברוב הדברים הולך כמו הראש אביו. כן? אבל בסופו של דבר, הוא לא התכוון להכריח, או להכריע שההלכה היא כך, הוא מביא את הדעות השונות. זה גם דבר חשוב. מאגר, כן? כמו שהיום יש לך תוכנה של שוט בר אילן. מביא אלפים אלפים של שאלות ותשובות. האם המחשב של בר אילן מתכוון להכריע? לא, הוא מביא את החומר לרבנים. עכשיו, אני עוד לא יודע, אני עוד לא הגעתי לשולחן ערוך, אני בינתיים בבית יוסף. אני משתדל, כמה שיותר להתקדם בחומר שאני רוצה להעביר, ומשתדל כמה שיותר לדחות את השאלות שמעכבות את האפשרות להתקדם בלימוד. נכון? ראוי, כדאי. ובכן, אם כן, רבי יוסף קארו החליט לכתוב ספר שמהווה באמת סיכום הרבה הרבה יותר רחב, על בסיס ספר הטור, אבל מהווה מין סיכום של כל השיטות, של סוגיית התלמוד, וחידוש גדול, הוא גם מכריע. כלומר, כוונתו של רבי יוסף קארו הייתה לכתוב ספר שיכריע בין כל השיטות, וישמש כספר הלכה לכל ישראל. מה הביא אותו לרעיון הזה בכלל? כלומר, מה פתאום שפתאום רב יום אחד יקום ויגיד, אני רוצה עכשיו לכתוב ספר שיחייב את כולם. לכאורה, בקהילה שלך תפסוק מה שאתה רוצה, תן לאחרים לפסוק איך שהם רוצים. אלא שבאותם הימים הייתה מחשבה מדינית. היו תוכניות להקים מדינה ליהודים בגליל. היו תנאים פוליטיים שאפשרו את זה. ראש ממשלת טורקיה של אותם הימים, של האימפריה הטורקית, היה יהודי בשם דון יוסף נשיא. הוא ודודתו דונה גרציה נשיא היו שליטים באימפריה הטורקית. הוא עצמו קיבל את התואר הדוקס מנקסוס, היה לו אי ביוון, האי היווני, שהיה של השליט היהודי, של אותו ראש ממשלה. מה זה מסכים? בקיצור, היה לו שלטון, הוא בנה את העיר טבריה מחדש, כדי להושיב בה יהודים, הוא דאג לפרנסתם של הרבנים בצפת, בקיצור, היו משאבות, הוא רצה להביא יהודים מכל העולם היהודי כדי ליישב את ארץ ישראל, והוא אפילו, מה? היה שמו, כמו שאמרתי לפניכם, דון יוסף נשיא, והוא גם אפילו ניהל מאבקים נגד האפיפיור, כן, פעם הייתה עלילת דם נגד היהודים באנקונה, שהייתה שייכת אז לאפיפיור באיטליה, ובעקבות כך הוא אסר על כל האוניות של האימפריה הטורקית לעגון בנמל אנקונה. וכמעט אנקונה פשטה את הרגל, והוא ביקש גם סיוע שכל הרבנים בעולם יחתמו על חרם נגד העיר אנקונה. הרבנים הספרדים חתמו, האשכנזים אמרו, אתה מעורר קנאה מן האומות עלינו, זה לא הזמן, מה אתה עושה לנו בעיות? כנראה יש דברים שחוזרים על עצמם מדי פעם. ועל כל פנים, באותם הימים יושב רבי יוסף קארו, בהתחלה בטורקיה, אחר כך בארץ ישראל, וחושב על הספר הגדול הזה שהוא רוצה לכתוב כלל ישראל. לומר את האמת, היו באותם הימים שלושה רבנים שהיו מועמדים לכתוב את הספר הזה. האחד, רבי יוסף טייטיצק, מגדולי רבני סלוניקי, והמהרי אבן חביב, רבינו יעקב, רבינו יוסף אבן חביב, ורבי יוסף קארו. שלושתם יוסף, מי שבסוף, נגיד, זכה לגילוי עליון על ידי מלאך מן השמיים והמגיד, וזה היה רבי יוסף קארו, שאגב מתוך שלושתם הוא היחיד שישב בארץ ישראל, והוא זכה להיות כותב השולחן ערוך לכלל ישראל. מה? רבי יוסף אבן חביב, לא זוכר. אגב, רבי יוסף טייטיצק היה מאבות אבותיו של בנימין זאב הרצל. זכותו יגן עלינו אמן. ובכן, בואו נמשיך. כן, אז זו הסיבה שרבי יוסף קארו רצה לכתוב ספר שיאגד את כלל ישראל, כי כבר ברגע שהוא צופה שכל היהודים יחזרו לארץ ישראל, צריך לעשות משהו שלא יתחילו פה מריבות, מחלוקות וכו'. עכשיו, למה זה לא מסתדר עם הרמב״ם? כי בינתיים יש דעות אחרות, הרי הרמב״ם לא אמר... אני מסביר לך, אתה שאלת שאלה, מדוע הספר של הרמב״ם לא היה מספיק? עד כאן שאלתך. תשובה, בגלל שבמהלך הדורות, מאז הרמב״ם, נאמרו דעות אחרות החולקות על הרמב״ם, ולא בכל דבר אפשר לומר שאנחנו נקבל את הדעה של הרמב״ם. הרי הרמב״ם הוא לא התלמוד, ולכן אם יש קושי עליו מהתלמוד, אז אנחנו נכריע נגדו, נכון? יש הרבה דברים שאנחנו פוסקים שלא כרמב״ם עם כל גדולתו. עכשיו, לכן היה צורך לכתוב לכתוב מחדש את ההלכה, כשהשיטה של רבי יוסף קארו הייתה בנויה, ככה לפחות באופן עקרוני, ככה הוא כותב בהקדמתו לספר בית יוסף, הוא אמר שהוא בונה על שלושת עמודי ההוראה. כלומר, יש שלושה רבנים גדולים, יותר מכולם, שכתבו בהלכה. הלו הם הריף, הרמב״ם והראש. אמר רבי יוסף קארו, אם אנחנו נתחיל עכשיו לבדוק מי מהם צודק, אנחנו לא נגמור. א', בגלל שהם היו מן הסתם יותר חכמים מאיתנו. ב', זה ייקח כל כך הרבה זמן לבדוק את הראיות של כולם, שלא נספיק. לכן אומר רבי יוסף קארו, אני מציע שיטה חדשה, נלך לפי הרוב. ריף, רמב״ם וראש, שלושת עמודי ההוראה, ואנחנו לפי זה נכריע. בסדר? הייתה שיטתו. שלום כבוד הרב. מדוע אדון יוסף נשיא לא רצה את ירושלים? האימפריה הטורקית שאלה בזמנו גם על ירושלים. נכון. הוא ניצל את ההזדמנויות, את החלונות הזדמנויות שהיו לו. כנראה שעל ירושלים לא היה על מה לדבר. עכשיו, איפה הייתי? זה שדולה אותי השאלה הזאת. שלושת עמודי ההוראה. עכשיו, לומר את האמת, רבי יוסף קארו לא תמיד עקבי בזה. לא תמיד עקבי. יש מקומות שהוא סוטה מן הכלל הזה. דבר נוסף, יש הרבה פעמים שיש הלכות שהתבררו יותר בפוסקים אחרים, ברמב"ן וברשב"א ובראה ובאבו דרהם וכדומה, ורבי יוסף קארו מביא גם אותם. כך שאי אפשר לומר שיש פה עיקרון ברזל שעל פיו אנחנו יכולים להכריע בכל התחומים, וכבר זה אחת הסיבות שהתחילו לפקפק בסמכות של, של השולחן ערוך בגלל זה. עכשיו, דבר נוסף, היה עוד חכם אחד באותם הימים בפולניה, רבי משה איסרלס, בקרקוב. הוא ישב בעיר קרקוב, והוא היה לו אותם רעיונות, כמו מרבי יוסף קארו. הוא אומר, גם אני רוצה לכתוב ספר עבור כלל ישראל, שיפסוק את כל, שיכריע בין כל השיטות. והוא התחיל לכתוב את ספרו, על הטור גם כן, וקרא לו דרכי משה. באמצע כתיבה, פתאום הוא מגלה שיש בעולם ספר בית יוסף, של רבי יוסף קארו, שהודפס כבר. כן, הדפוס כבר הוא אומצא באותם הימים. פתאום מגיע אליו ספר בית יוסף של רבי יוסף קארו על הטור. נופל למשבר. הוא כותב את זה. כן? היה על הפנים כמה ימים, בכה. הוא אומר, כל מה שכתבתי מיותר. הנה, יש פה ספר יותר טוב, יותר, של אדם יותר גדול ממני, והוא מביא, עושה את העבודה יותר טוב ממני. אז בשביל מה כתבתי את כל הספר שלי? להריק יגרתי. באמצע כתיבה. הוא רצה להפסיק. אבל הוא אומר, אחר כך התאוששתי, פללתי אל השם, ואמרתי לו, אלו הצלת לי ברכה, ברכני גם אני אבי. ובסוף, העיר השם את עיניו, והוא ראה שדברי רבי יוסף קארו בהרבה מקומות, אינם מוסכמים על ידו, וזה וכו', התחיל לחלוק עליו, והוא אומר, אני כן כותב את הספר שלי. ויש לו שם כמה טענות. א', הוא אומר, מה זה צריך להיות הסיפור הזה, ללכת לפי ריף ורמב״ם וראש? הרי הרמב״ם והראש מסכימים, הרמב״ם והריף מסכימים כמעט בכל מקום. אז מה עשית? בעצם איזשהו תרגיל כדי לדחוק את הראש החוצה. והנה אנחנו אשכנזים, כמעט בכל ההלכות שלנו פוסקים כמו הראש. אז מה עשית? מחקת את ההלכה האשכנזית מן העולם? לא מסכים. כותב ספר כדי להגיד מה ההלכה אצלנו. דבר נוסף, יש אומר אצל רבי יוסף קארו, הוא לא תמיד עקבי בכלל שלו. הנה, הוא מביא מקום זה וזה וזה, הוא לא הלך לפי הכלל שלו. דבר נוסף, הוא נוטה לכולה. למה? כי הוא הולך לפי דברי הראשונים נגד האחרונים. אבל בדרך כלל הלכה כבתראה ולא כמו הראשונים. והאחרונים דווקא הוסיפו חומרות. ולכן צריך לפסוק כמו האחרונים ולא כמו הראשונים. ואז לכן באמת ההלכה של הרמה מחמירה יותר מההלכה של רבי יוסף קארו. ואז בעצם יוצא שבעקבות כך לא נתקבלה הלכה אחידה בישראל. שני הספרים האלה, בית יוסף ודרכי משה על הטור. יש פה שאלה. כבוד הרב, שלום. האם רבי יוסף קארו הוא אמר הדעת רע של ארץ ישראל ולפיכך בארץ אין ללכת על פי הרמה? שאלה מורכבת ורחבה, אני אתייחס לזה בהמשך במחילה מכבודו. גם הדרכי משה וגם הבית יוסף הם ספרים ארוכים. היה צריך לעשות להם סיכום. החליט רבי יוסף קארו לעשות סיכום של הבית יוסף. קרא לסיכום הזה שולחן ערוך.
זאת אומרת שבבית יוסף הוא כבר פוסק
הלכות? כן, בבית יוסף הוא כבר פוסק את ההלכות. השולחן ערוך זה בעצם קיצור. מכאן שאי אפשר לפסוק הלכה מהשולחן ערוך. אדם שרוצה לפסוק הלכה ברצינות, צריך ללמוד את הבית יוסף. וזה בעצם אומר לו, בא באמת הכוונה של מרן, ולא מה שכתוב בשולחן ערוך. השולחן ערוך זה רק, כלומר, זה כדי להתמצא. ואז רבי משה איסרלס אמר, הוא כתב שולחן ערוך. אז גם אני אכתוב מפה על השולחן. כתב ספר המפה, או המפה הטהורה, שהוא מה שאנחנו רגילים מכנות בשם הגאות הרמה על השולחן ערוך. עד כאן ברור? אז מכאן ואילך יש לנו ספרות הלכתית חדשה שבנויה על בית יוסף, על כלומר על רבי יוסף קארו ועל רבי משה איסרלס, אם תרצו, שולחן ערוך והגאות הרמה. זה הפך להיות הספר המרכזי של פסיקת ההלכה בישראל. עד כאן ברור? טוב. כן. עכשיו נשאלת השאלה, כמו שאתה צודק, לשאול, מה היה הגורל של הספרים האלה? הספר שולחן ערוך וספר הגאות הרמה, האם הם השיגו את מטרתם? תשובה באופן חלקי ביותר. גם הספרדים לא פוסקים בכל דבר כמו רבי יוסף קארו, וגם האשכנזים לא פוסקים בכל דבר כמו הרמה. ולכן כתבו גדולי האחרונים, כלומר מי הם האחרונים? החכמים שמהשולחן ערוך ועד ימינו, שאין לפסוק הלכה מתוך השולחן ערוך. האדם לא יכול לפתוח שולחן ערוך, לומר, הנה, ככה הלכה. אלא אם כן, הוא למד את כל הסוגיה מקודם, או מה שהתפתח במשך הדורות, משהו חלופי, הנושאי כלים. כלומר, מאז רבי יוסף קארו ועד ימינו, נכתבו חיבורים גדולים, הנקראים נושאי כלים של השולחן ערוך והרמה, ושם נמצאת ההכרעה הלכה למעשה, פחות או יותר. כן? כלומר, בסופו של דבר, אנחנו נשארנו, עם ההלכה העתיקה, שאת ההלכה אתה שואל מהרב, החי, המרא דאתרא של אותו מקום. אלא מה? זה פישט את הדברים, זה עזר הרבה. אבל להגיד שזה השיג את מטרתו באופן מוחלט, התשובה היא בוודאי שלא. כן.
זה מעגל שאי אפשר לסגור?
זה מעגל שאי אפשר לסגור, ברוך השם. כי איך אפשר לפסוק הלכה מספר? אי אפשר לפסוק הלכה מספר, אלא פוסקים הלכה מפי אדם חי. הספר עוזר לו. זה הכל. עכשיו, בואו נמשיך. רבי יוסף קארו גם עשה עבודה גדולה, הוא רצה לעזור וכתב ספר על הרמב״ם. הרמב״ם, לעומת כל שאר ספרי ההלכה, בדרך כלל איננו כותב את המקור של דבריו. הראש כותב את המקור שלו, הריף כותב את המקור שלו, הטור כותב את המקור שלו, כולם כותבים את המקורות. היחיד שלא כותב את המקורות שלו זה הרמב״ם. זה קצת מתסכל, כי לפעמים אתה אומר, הנה הרמב״ם כתב ככה, ועל מאיפה הוא לקח את זה. ואז החליט מרן בית יוסף לכתוב פירוש על הרמב״ם, קרא לו בשם
כסף
משנה.
וזה אחרי בית יוסף
הוא עשה את זה? האם הוא עשה אחרי או לפני? אני לא זוכר. אגב, המגיד, אותו מלאך שהמתגלה לרבי יוסף קארו, אמר לו שהרמב״ם בשמיים שמח על הספר כסף משנה, על המקורות שהוא מביא, כי לזה הוא התכוון. קצת קשה, כי מה נעשה כשלפעמים מרן חולק על הרמב״ם, או כשלפעמים יש לו גרסה משובשת, והיום אנחנו מוצאים את הכתב יד, או שיש מקורות בידינו לדברי הרמב״ם שרבי יוסף קארו לא הכיר. יש לנו היום מקורות, אנחנו מצאנו בגניזות את המקורות של הרמב״ם. אבל באופן כללי אי אפשר להגיד שזה הכוונה של הרמב״ם. בסדר? ומאז נכתבו עוד ספרים על הרמב״ם. כן. עכשיו נשאל פה שאלה, כבוד הרב שלום, האם רבי יוסף קארו הוא אמר דאתרא של ארץ ישראל, ולפיכך בארץ אין ללכת על פי הרמה? זאת שאלה מורכבת, אני אתייחס אליה בעזרת השם בהמשך, במחילה מכבודו. אני חושב שכבר אמרתי את זה. טוב. מה? טוב. אז יחד עם זאת, אפשר לומר שפחות או יותר הדברים רוכזו, אלא אם כן נוהגים אחרת. הרבה פעמים יש, מה שאת אומרת, כתוב בשולחן ערוך כך וכך, אבל הלכה למעשה נהגו אחרת, ואז מה שקובע זה המנהג. אפשר להביא לכם דוגמה פשוטה. בצפון אפריקה, ברוב המקומות, לא בכל המקומות, ברוב המקומות, השחיטה לא הייתה לפי מה שמכנים היום בשם חלק, גלט. לא אכלו חלק. ברוב המקומות, חוץ מכמה מקומות בודדים, אפשר לעשות רשימה. עכשיו זה בניגוד לדעת השולחן ערוך במפורש. השולחן ערוך כותב במפורש שמי שהשחיטה לא לפי חלק זה טרף, נכון? אז סיפר לי הרב המקובל, הצדיק והקדוש, הרב מאיר יהודה גץ, זכר צדיק לברכה? הרב של הכותל, ראש ישיבת המקובלים בית אל. קיצור, אישיות גדולה. הוא אמר לי שכשהוא היה צעיר והוא למד הלכות שחיטה בתוניסיה, אז הוא הגיע לנושא של החלק, אז הוא אמר לרבותיו, רבותינו, אנחנו אוכלים טרף. נכון? כי אנחנו עושים לא לפי השולחן ערוך. ענו לו רבותיו, תגיד, ולפני מרן, לא אכלנו בשר? כן? זאת אומרת שיש, המסורת היא קובעת יותר מהספרים.
מה המקור של מרן
מגבי החלב? זה סוגיה במסכת חולין, זה לא, לא נולדנו אתמול.
לא, כי אם זה המקור, מסכת חולין, אז כן, אז אולי...
אבל אלה שחולקים גם הם למדו את מסכת חולין. זאת אומרת, הרבנים שחולקים על מרן, גם הם למדו מסכת חולין. זה לא, הוא לא היחיד, בסדר? עכשיו... שאלה, האם הרב קוק לא עשה ניסיון דומה לשל מרן רבי יוסף קארו בחברו את ההלכה ברורה וברור הלכה? לא, אין שום קשר. הספר של הרב קוק, הלכה ברורה וברור הלכה, מטרתו לחבר את, את לימוד התלמוד עם לימוד ההלכה. זה בעצם המטרה של הספר, זה כדי לעזור ללומדים לחבר את שני העולמות, אין לזה שום קשר לפסיקת ההלכה, זה גם לא הכוונה שלו שם. טוב. יש עוד נקודה שצריך להבהיר. יש היום טוענים שההלכה כרבי יוסף קארו בכל דבר משתי סיבות. טענה ראשונה, אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן. זאת טענה ראשונה. טענה שנייה, מרן היה מרא דאתרא בארץ ישראל והלכה כמרא דאתרא בארץ ישראל. אז לכן בארץ ישראל כולם כולל האשכנזים צריכים לנהוג כדעת מרן. על זה יש להשיב שני דברים. א', זה לא נכון שקיבלנו הוראות מרן בכל דבר, אלא קיבלנו הוראות מרן איפה שקיבלנו. כמו שכתוב בהרבה תשובות, אגב, בין היתר, בתשובות מערית על גזי, שכותב, קיבלנו הוראות מרן, איכה דבריר לן דנחית לעומקה דדינה. זה מעניין, ההלכה, מה שאומר מערית על גזי. מערית אלגזי היה בירושלים. הוא כותב, קיבלנו הוראות מרן, היכה דבריר לן דנחית לעומקה דדינה. איפה שברור לנו שהוא ירד לעומק הדין. זאת אומרת, אם לא ברור לך, אתה יכול לחלוק על מרן. דבר נוסף, לגבי הטענה שהמרן הלכה כמותו בארץ ישראל, כי הוא מרא דאתרא, זה היה נכון בימי מרן. אבל מאז עלו קהילות שלמות עם בתי דינים שלהם, וקהילה שלמה שאינה הכרת ממקומה, כתוב מפורש בשאלות ותשובות מה הרשדם, שהיא שומרת על מנהגיה. הדבר עלה בעצם לדיון הלכה למעשה בימי גירוש ספרד. כאשר באו אלפים של יהודים מספרד, הגיעו לעיר סלוניקי. בסלוניקי הייתה קהילה קטנה של אשכנזים, שקדמה לאלפי הספרדים, עשרות אלפי ספרדים שהגיעו באותם הימים. ואז נשאלה השאלה, כיוון ששם פוסקים הלכה כמו אשכנזים, האם חייבים כל אותם מגורשי ספרד להפוך לאשכנזים או לא? ואז הדבר נידון בספרי הפוסקים, הפוסק המרכזי שדן בשאלות האלה היה מהרשדם, רבינו שמואל די מדינה, והוא פסק שמכיוון שהם נעקרו כקהל, הם אינם צריכים לבטל את מנהגיהם. ולכן, עד השואה, שאז נחרבה קהילת סלוניקי, נהגו בסלוניקי קהילות קהילות, יוצאי קטלוניה עשו כך, יוצאי ארגון עשו כך, אשכנזים עשו כך, וכך היה מקובל, וכך באמת גם בארץ ישראל, שבימינו קהילות קהילות עלו ביחד, ודאי שהם צריכים לשמור על מנהגיהם. כן, בבקשה, אדוני.
זה נחזור מה שרב אמר בשיעור, לפני חודש וחצי, לגבי כל מיני
בדצים למיניהם,
שצריך
לבטל דין
אחד במקום אחד
ורחם בתלים. אתה צודק, זה לא בסדר.
אבל הנה פה
משפני הלכה. אתה צודק. אז זה בעיה. אני מסכים איתך. אלא מה בזה סמכו על הראש נגד דעת הרמב״ם. אני יודע. אבל ככה הלכה למעשה. האם הרב יכול לחדד יותר את ההבדל בין פוסק הלכה לבין פותר הלכה? הרמב״ם מכריע שההלכה כך וכך. לעומת רבי יוסף קארו שמחפש פתרון הלכתי מעין הינדוס של החיים. דוגמה, היפוך האתרוג, נטילת לולב. אומר לך את האמת, זה לא... אני לא מבין את ההבדל בין פותר הלכה להינדוס הלכה. לבין פוסק הלכה. למשל, יכול להביא לך דוגמאות מהרמב״ם עצמו, בתשובות, ששם הוא מוצא, כמו שאתה קורא לזה, פתרונות, אפילו בדברים חמורים. כגון למשל, האם מותר לגייר שפחה ש... שפחתו שאדם בעליה, שלפי המשנה תורה זה אסור בתכלית האיסור, ולפי הפסיקה הלכה למעשה, הוא מצא איזה דרך להתיר, כאן מפורסם ואין כאן צורך להאריך, ונדמה לי שאפילו על הדבר הזה דנו מקודם. זאת לא אשמתך, אתה שואל, זה אשמת האיש באינטרנט שאלה מחדש את השאלה, מה אני יכול לעשות? כן, בבקשה.
לא כולם עלו קהילות, הרבה הגיעו במשך הרבה שנים.
אתה אומר, לא כולם עלו קהילות, אתה צודק. למשל, אם אדם מגיע באופן פרטי, עובר מארץ לארץ, מגיע לקהילה ששם לא נוהגים כמנהג אבותיו, אבל הוא משתקע באותה קהילה. אז הוא מאמץ את המנהגים של אותה קהילה. לכן, למשל, איזה יהודי עלה, אני יודע, מעיראק. והוא התקבל באיזה יישוב שכולם אשכנזים.
משתכנז.
ודאי, הוא משתכנז. הוא הופך להיות אשכנזים. ואם בא איזה יהודי מליטה, הוא מגיע לאיזה יישוב, כולם ספרדים. הוא מסתפרד. זה ברור, ההלכה היא ברורה. אבל אם יש לו בית כנסת כזה ובית כנסת כזה, זה משהו אחר. כן, בבקשה.
על השיטה שהבאת לגבי הבשר חלק וזה.
כן.
על אלה שיוכלו, מה יגידו? זה כשר?
ודאי.
אבל מה עם ספק דאורייתא לחומרא?
רגע, רגע, יש לך פה שאלה על דורות על גבי דורות של קהילות שרבותיהם הורו לנהוג כמו הדעה המקילה.
כן.
אז כשיש הוראה ברורה, אתה לא אומר ספק. כשיש הוראה, אתה לא אומר ספק. אלא מה אתה אומר? הייתה מחלוקת, אלה הקלו, אלה יחמירו, כיוון שאותו רב סבר, הלכה, הייתי אומר, הכריע כדעת המקל, אז הלכה כך באותו מקום. להביא לך דוגמה. היה בעיר וולוז'ין. לפני 200 שנה, הרב של וולוז'ין היה רבי אריה לייבה כהן, בעל ספר קצות החושן. לא, זה בעל ספר שאגת אריה. שאגת אריה. בעל שאגת אריה הגיע לפניו איזושהי שאלה בדיני טריפה. שכל רבני ליטה אסרו, והוא התיר. התיר, אכלו. כמה עשרות שנים לאחר מכן, הרב של וולוז'ין היה רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין קרא לו אותו מקרה, והוא לפניו אותו מקרה, פסק להתיר. נגד כל רבני ליטה. למה? הוא אומר, כי אני בוולוז'ין. פה הלכה כמו בעל שאגת אריה. והוא אכל.
אז אני אשאל אותך, אני יודע שאתה לא אוהב את השאלה הזאת. בכל אופן, לא אגיד שמות, איך רבנים גדולי העולם פה היום בימינו אומרים על הבשר הזה טרף?
אתה שואל שאלה, אתה אומר שאני לא אוהב אותה, ולכן אתה לא תזכיר שמות. איך רבנים גדולים בימינו אומרים על הבשר הזה טרף?
כן.
אני אגיד לך משהו את השאלה הזאת אני שמעתי פעם במעמדו של רבי שלום מסס, זכר צדיק לברכה. כן? מישהו אמר לו, שמעתי מפלוני, שאתה לא רוצה להזכיר את שמו, שזה בשר טרף. אמר לו רבי שלום, הרבנים חתמו שזה כשר, ואתה אומר טרף? עד כאן דברי קודשו.
בכל
זאת. אז יש רבנים שחושבים כך, רבנים שחושבים כך.
זה לא פשוט.
בסדר, אני לא מבין.
רגע.
לא, מה שאני לא מבין, מה שקשה לי בקושייה שלך, כי איך אתה אומר, כלומר בעצם אתה שואל כך, אם היית שואל איך זה שיש דעות שונות בין הרבנים, הייתי מבין את השאלה. כלומר יש רב שאומר כך, יש רב שאומר הפוך. איך זה קורה? כל אחד למד, והוא הגיע למסקנה מתוך לימודו אחרת מרבו, מחברו. מה שאתה אומר כאן זה קושיה שלכאורה אין הדעת סובלתה. מדוע? מה אתה אומר? אסור לחלוק על רב פלוני. וזה דבר שקשה לי לקבל. איפה זה כתוב? איפה מצאנו ממשה רבנו ועד היום שאסור לחלוק על רב?
תראה מה קורה אז.
לא, אני מבין.
תראה את העובדות, מה קורה.
סליחה, אני שואל אותך, יש הלכה כזו שאסור לחלוק על רב או לא? אני אביא לך דוגמה. היה מובא בשאלות ותשובות יחווה דעת של מרן, הפטיש החזק, רבי עובדיה יוסף של איתה. הוא כותב שם שבדיני שיעור חלה, מכמה קמח צריך להפריש חלה, הוא כותב כך וכך. הוא אומר, ואני אמרתי את זה בשיעור, ושם היו מרבני בבל. כולם עיראקים, כולם תלמידים של הבן איש חי. וכולם אמרו לו, אבל הבן איש חי כתב אחרת. אז הוא הביא להם כל ההוכחות, מדוע? אין הלכה כבן איש חי. והם לא ידעו מה לענות. בסוף אמרו לו, אף על פי כן, צריך לפסוק כבן איש חי, משום שמה ידע, מה נדע אנחנו שלא ידע הוא. זה מה שהם אמרו לו. ענה לה, ועניתי להם, ככה הוא כותב, שאין זו דרכה של תורה. והוא מביא שם עשרות הוכחות מן התלמוד ומהפוסקים שאין הלכה כך, שאומרים הלכה כפלוני בכל דבר. אלא אם יש לך ראיות נגדו, אתה פוסק נגדו. כך כותב מרן הרב עובדיה יוסף, איך אתה מזיז לחלוק עליו. הלאה. כבוד הרב שלום, למה יש הבדל כה גדול בין המנהגים ובין פסיקות ההלכות של האשכנזים והספרדים? תשובה. זה בעצם מתחיל משורשים עוד מתקופת הגאונים. ההבדל בין הפסיקה הספרדית לפסיקה האשכנזית, שורשה בימי הגאונים וימי הראשונים, וזה מתחיל, אנחנו קצת דנו על זה בשיעורים הקודמים, בסיבות של ההבדל הזה, זה בנוי על שאלה בסיסית, איך פותרים סתירה בין שני מקומות בתלמוד? כלומר, אם התלמוד במקום מסוים אומר א', ובמקום אחר אומר ב', איך אני פותר את הבעיה? האפשרות האחת היא להגיד שזו מחלוקת סוגיות, האפשרות השנייה זה לומר ששני המקומות אינם סותרים, אלא שיש תנאי נסתר ביניהם. העמדה הראשונה היא השורש של ההלכה הספרדית, העמדה השנייה השורש של ההלכה האשכנזית, והרחבנו בזה בשיעורים קודמים. כעת אין אנחנו יכולים להרחיב בזה משתי סיבות. א', כי זה כבר נושא שעסקנו בו, ב', בגלל שהגיעה השעה של סיום השיעור. שלום.
חודש טוב
ומבורך. חודש טוב ומבורך.